רדיו סול סי.או.איי.אל, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
חשיבה חיובית והעצמה לבני ובנות גיל הזהב ואמצע החיים, בהגשת נעמי חייקר.
ערב טוב, ערב טוב מאזינות ומאזינים, ברוכים הבאים לזמן זהב, תוכנית שמנגישה לכם ידע, כלים ורעיונות להעצמה, שמחה וחוסן. כולנו בוחרים כל יום, כל שעה. הבחירה היא חלק בלתי נפרד מהחיים שלנו. לפעמים הבחירה היא כמעט בלתי נראית. מה ללבוש הבוקר? לאיזה מסלול לפנות בדרך לעבודה? באיזה כביש לנסוע? את מי לברך בשלום? הבחירה הזאת לפעמים נושאת איתה לבטים, פחדים, גם אחריות. האם להישאר בזוגיות? להיפרד? האם לשנות מסלול מקצועי? האם להגיב או לשתוק, לסלוח, לוותר, להתעקש? הבחירות הקטנות והגדולות הן מה שמעצבות את מי שאנחנו. לעתים נדמה שהבחירה עצמה היא כמו צומת, שמחייבת אותנו להסתכל פנימה, להכיר את עצמנו באמת ולשאול מה אני רוצה, מה אני רוצה, מה חשוב לי, מה נכון לי עכשיו. אבל לא תמיד קל לבחור. לפעמים הפחדים מדברים בקול רם, יותר אפילו מהרצון שלנו. לפעמים אנחנו מחכים שמישהו אחר יחליט בשבילנו. ולפעמים אנחנו בכלל לא שמים לב שאנחנו כבר בוחרים, רק בלי מודעות. היום, מאזינות ומאזינים, בתוכנית שלנו נצלול אל תוך עולם הבחירות, דרך העדשה הפסיכולוגית החיובית וגם הגישה האדלריאנית שאותה אני מנגישה לכם. ננסה לבדוק ולהבין כיצד אפשר לבחור אחרת. לבחור מתוך עוצמה פנימית, ערכים, משמעות וערכים אישיים, ולא מתוך פחד, הרגל, לפעמים גם אשמה. נזכור שגם עכשיו, ברגע הזה ממש, אתם עושים בחירה. בחרתם להזין לתוכנית הזאת, להיות כאן איתי. זאת בחירה. מתוך אין ספור של אפשרויות, בחרתם להיות כאן איתי. ולתת לעצמכם מתנה של מחשבה, הקשבה ואולי שינוי קטן. אז נשוחח היום על הבחירה, ועל הבחירה לפעמים שלא לבחור, על מגבלות הבחירה, על החופש מול אחריות, ועל איך מתמודדים כשיש יותר מדי אפשרויות של בחירה. בסיום אני אפילו אתן לכם, בסיום התוכנית אפילו אתן לכם כלים פשוטים ואפקטיביים שיעזרו לכם לבחור נכון. גם כשקשה, גם לפעמים כשמפחיד. אז תישארו איתי כאן היום, זו הבחירה שלכם, תתרווחו, תכינו לכם אולי משהו קל לשתות ותהיו איתי. אז אני נעמי חייקי, אני מומחית לגיל השלישי, אני מוסמכת מכון אדלר, מרצה ובעלת קליניקה פרטית. אם יש לכם שאלות או הערות, אתם מוזמנים לשלוח לדף הפייסבוק שלי או לטלפון שלי 054-444-0668, וגם חפשו אותי בדפי הפייסבוק שלי. אז לפני שנתחיל בשיחה החשובה שלנו, כמו בכל שבוע, אני אזכיר לכם, השיח כאן הוא כללי, הוא לא מחליף בשום אופן ייעוץ מקצועי אישי. אם יש לכם איזשהו אתגר, תפנו לייעוץ אישי. אז נצא לשיר ראשון, לאחריו אתם תקבלו כלים פרקטיים לחיים. ואיך לא, השיר הראשון, השיר של דדון, איך אפשר לבחור נכון.
בסוף הכל מתנקז אליי, עניין של זוויות, אני לא מבין רמזים אולי, צבעים ואותיות. בת חטוף אל עצמי ודי, רק לא להסתכל, מה שבפנים כבר בפנים מדי, קוראים לזה הרגל. מתי אלמד לבחור נכון, להאמין, לראות שטוב, בלי להביט שוב לאחור. אותו הכל מדבר אליי, פוגש בי בלילות, הולך מבלי להבין לאן, האם אדע לחזור. מבט חטוף מסביב ודי, יותר כבר לא אפור. יש ילד שמסתכל עליי, קוראים לזה לגדול. מתי אלמד לבחור נכון, להאמין, לראות שטוב, בלי להביט שוב לאחור. מתי אלמד לבחור נכון, להאמין, לראות שטוב, בלי להביט שוב לאחור. בסוף הכל מתחבר אליי, עניין של חלומות, אם נתעורר בדיוק בזמן, אולי אוכל לזכור. אומרים יש מי ששומר עליי, תן לי את הכוחות, עוד לא מצאתי תשובה, אבל קוראים לזה לחיות.
חזרנו. אז נתחיל עם אדלר, אלפרד אדלר. הוא למעשה מייסד הפסיכולוגיה האינדיבידואלית. ומה שאדלר טען, כי האדם הוא יצור בעל תכלית, הפועל למעשה למטרה שהוא מציב לעצמו. לדבריו של אדלר, הבחירות שאנחנו עושים בחיים אינן תוצאה ישירה של נסיבות חיצוניות, אלא, וכאן זה חשוב מאוד, הפרשנות האישית שאנחנו נותנים למה שאנחנו חווים. אדלר הדגיש כי למרות שהאדם למעשה הוא אדם חופשי, לא תמיד הוא חופשי לבחור את נסיבות חייו. כמו, ניתן דוגמה, מקום לידתנו, אנחנו יכולים לבחור? לא. האם אני יכולה לבחור את המשפחה שלי? לא. אירועים שאני אחווה בחיים? לא. אלה נסיבות חיים שאנחנו מקבלים אותם. אבל יחד עם זאת, אני יכולה לבחור איך אני אתנהג, את התגובה, את התגובה לאותה נסיבות. אדלר כתב, המשמעות של החיים אינה נקבעת על ידי התנאים, אלא על ידי הפרשנות שאנחנו נותנים להם. עם זאת, אדלר הכיר שהבחירה האנושית היא למעשה בלתי מוגבלת. הוא ציין כי הבחירות שלנו מושפעות ממגבלות. כל אחד מהבית שבו הוא גדל, החינוך, התרבות, החוויות, האמונות הפנימיות שלנו. לכן החופש לבחור קיים, אבל איך הוא פועל? בתוך מסגרות של מגבלות אישיות וחברתיות. אז אנחנו כשבוחרים, המלצה של הגישה האדלריאנית, תשאלו את עצמכם, האם הבחירה שאני עושה עכשיו היא מונעת ממודעות, מהערכים שלנו, או אולי זה אוטומטי, מדפוסים שלי מהעבר. מודעות בבחירה זה סוד העניין. כאשר אני מודעת לבחירה שלי, אני יכולה לבחור נכון יותר. בואו אני אתן לכם דוגמה. דני גדל בסביבה, במשפחה, שההצלחה נמדדת לפי הישגים חומריים. ההורים שלו, האחים שלו, כל הסביבה שלו בחרו במקצועות יוקרתיים, הרבה עסקו בנדלן, עורכי דין, רואי חשבון, כל מה שקשור לכלכלה. הוא, דני, מצא את עצמו גם לומד ועוסק במקצוע יוקרתי, אך במשך השנים דני הרגיש ריקנות, חוסר סביעות רצון, הוא לא הרגיש שהוא במקום הנכון שלו. כאשר דני הגיע לטיפול, בחן את למה החיים שלו לא נראים, לא מרגיש טוב, אין לו אושר, אין לו סיפוק פנימי, למרות שלא היה חסר לכאורה שום דבר. הוא הבין שהבחירה שלו במקצוע הזה לא הייתה נכונה. הוא מזהה שהמניע העיקרי שלו בבחירת המקצוע הזה היה דווקא אישור חיצוני. הוא ביקש את האישור החיצוני של המשפחה, של ההורים. הוא מחליט לשנות כיוון. הוא הלך ולמד מקצוע טיפולי. זה התאים יותר לערכים שלו, לרצון שלו. הוא הפך להיות מעשה ספורטאים והפך להיות אחד מהמטפלים המוערכים בתחום. אז על ידי באמת בדיקה של הערכים הפנימיים מול הסביבה, מול הבחירה שלנו שלפעמים לכאורה היא הנכונה, אז צריך לבדוק את זה. האם יש לנו חופש בחירה תמיד מוחלט? אנחנו יכולים לבחור את זה מול המגבלות, המגבלות של הבחירה שעליהן דיבר אדלר. אדלר האמין שאדם באמת חופשי לבחור את דרכו. אנחנו היום נמצאים בזמנים הדמוקרטיה, אנחנו משתדלים לשמור עליה, ולכאורה אדם יכול לבחור את דרכו באופן חופשי. אך אנחנו צריכים להבין, וכבר בזמנו אדלר דיבר על כך, שיש לנו מגבלות. מגבלות שתכף נדבר עליהן, נזכיר אותן, וברגע שנדע את המגבלות, נוכל להחליט ולבחור יותר בקלות. אז בואו נראה על מה אנחנו מדברים ועל איזה מגבלות דיבר אדלר. אז אם אמרנו שאנחנו יכולים לבחור באופן חופשי, נכון? דיברנו על זה. על מי אני יכול לבחור? הרבה פעמים אנחנו חושבים, טועים, לפעמים אפילו מאוד רוצים לבחור בשביל מישהו אחר. אדלר דיבר על כך שהבחירה היא רק על עצמי, לא על מישהו אחר. אדלר שם דגש על האחריות האישית. הבחירה האמיתית שלנו היא תמיד על עצמנו. איך נרגיב, איך נפרש, איך נתנהל, איך נפרש את המציאות. הטעות הבאמת מאוד מאוד נפוצה, הרצון שלנו לבחור בשביל אחרים. לשנות אולי את בן הזוג שלי, את בת הזוג שלי, להכתיב לילדים שלנו מה לעשות, או לצפות מהעולם להתנהג לפי הרצון שלנו. המסר האדלריאני המאוד מאוד חשוב. אני יכול לבחור איך להתייחס לאחר, לא לשלוט בו. בואו ניתן לכם דוגמה. אם לדוגמה בן הזוג שלי מאחר לפגישה, תמיד אני נאלצת לחכות לו והוא מאחר. אני יכולה לבחור אם לכעוס, לדבר, להעלב או להבליג, אבל אף פעם אני לא יכולה לבחור בשבילו להגיע בזמן. נכון? אני יכולה רק לבחור איך להתנהג בעקבות אותה התנהגות שלו. או עוד דוגמה שהיא מאוד מאוד נפוצה, במיוחד אצל הורים לילדים, גם לילדים בוגרים ומבוגרים. הרבה פעמים ההורים רוצים להחליט עבור הילדים. זה יכול להיות בכל תחום, בתחום הכלכלי, בתחום האישי. הרבה פעמים הרצון הזה של ההורים להחליט בשביל הילדים גורם לכעסים במשפחות. עולות סוגיות, איכן לקנות דירה, איך להתנהג מבחינה כלכלית. ההורים לפעמים אומרים לילדים, אתם בזבזים הרבה כסף, על שטויות, מתערבים, או איך לחנך את הנכדים. כל העניין הזה אנחנו צריכים באמת להבין, ואם אנחנו מבינים את הדקויות בין החלטה עבור עצמי ואין אפשרות להחליט עבור אחרים, אנחנו נבין את הדבר הבסיסי הזה, אנחנו נימנע מהרבה אי-הבנות, תסכולים, ולפעמים גם יחסים מעורערים במשפחה. כשאדם לוקח אחריות על הבחירות של עצמו ורק של עצמו, הוא נעשה באמת אדם חופשי, כי הוא מפסיק לשלוט בעניינים שלא קשורים אליו ואינם בשליטתו. אז זה באמת המגבלה הראשונה שדיבר עליה אדלר, וכדאי מאוד 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 להבין אותה. המגבלה השנייה שעליה נדבר לפני שנצא לעוד שיר, לא תמיד אנחנו יודעים שקיימת עוד אפשרות. הרבה פעמים אנחנו אומרים, אין לי ברירה, אני חייב לעשות זאת. אדלר טוען שהרבה פעמים אנחנו טועים בפרשנות של המציאות, ולכן אנחנו לא רואים את שלל האפשרויות שקיימות בפנינו. לדוגמה, וזו דוגמה שמדברים עליה הרבה, אנחנו נמצאים באיזשהו חדר, פורצת שריפה. אנחנו מנסים לפתוח את דלת החדר ולא מצליחים, ומנסים ודופקים על הדלת והדלת נעולה. ומה אנחנו לא יודעים? שאם אני אסיט את החלון ואת הווילון, אני יכולה פשוט לקפוץ מהחלון. עוד אפשרות לצאת מהחדר. אז זה דוגמה איך אפשר, האדם חושב לפעמים שיש לו רק אפשרות אחת, ואם הוא לא ישתמש באותה אפשרות, אין לו ברירה. וכך אנחנו מדברים על אמונה מגבילה. האמונה המקבילה הזאת היא נוצרת הרבה פעמים בילדות שלנו וממשיכה לנהל אותנו גם כשאנחנו מבוגרים. אז המסר זה באמת להרחיב את המודעות, להרחיב את אפשרויות הבחירה, לדעת שגם אם אני חושבת שיש לי בחירה אחת, לפתוח אותה, אולי להתייעץ, לשאול, להתעניין. היום יש כל כך הרבה אפשרויות לשאול ולהתעניין, כך שנפתח בפנינו אפשרויות נוספות. עוד דוגמה, רותי, אישה בת 55, שגדלה תמיד עם מסר, את לא חזקה עם מספרים, את לא חזקה בנושא הכלכלי. אותה רותי תמיד בחרה להתרחק מכל עיסוק כספי. ניהול התקציב של המשפחה, פתיחת עסק, חיסכון, זה מה שנאמר לה. זה מה שנאמר לה מתוך, לא בגלל שהיא ניסתה והבינה שהיא לא מתאימה לנושא הזה, אלא מתוך אמונה מגבילה שזרעו בה עוד בילדותה. וכאשר היא הבינה שזה לא נכון, היא למדה להתנהל כלכלית, לא רק לתת לבן הזוג שלה לנהל אותה, אלא להתעניין, ללכת לבנק, לוודא שהעיסוק הכלכלי שלה הוא גם שלה ולא רק של בן הזוג שלה. אז לפתוח באמת את הכיוונים ולהבין שהרבה פעמים יש לנו אמונות מגבילות, אנחנו צריכים לבדוק את האמונות האלה, ואולי אנחנו נמצא עולם שלם שאנחנו יכולים לעסוק בו. אז בואו נצא לעוד שיר, ולאחריו נדבר על עוד מגבלות שכדאי שנהיה מודעים להם. אז חזרנו. בואו נדבר על אחת מהמגבלות המאוד מאוד מאוד חשובות, שאנשים הרבה פעמים לא מדברים עליהם, או שחושבים שהם יכולים לעשות זאת. אז המגבלה, ואדלר מדבר עליה רבות, כשבחרתי בדרך אחת, ויתרתי על הדרך האחרת. הרבה פעמים מה אנחנו רוצים? לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה. אדלר מדבר על כך שבחירות תמיד תומנת בחובה ויתור. אי אפשר לעמוד בשני מקומות בו זמנית, נכון? אבל לפעמים והרבה פעמים אנחנו בוחרים מבלי להסכים באמת לוותר על האפשרות האחרת. אנחנו רוצים גם וגם. הרבה פעמים זה יוצר אצלנו תקיעות, חרטה, תסכול. המסר של אדלר, חופש הבחירה כולל בתוכו אחריות. אם בחרתי בדרך אחת, ויתרתי על הדרך האחרת. להסכים לוותר על מה שלא נבחר. בואו ניתן לכם דוגמה. ארז, בחור שהמשפחה מאוד חשובה לו. הוא בחר להישאר עם המשפחה שלו באחת הערים הצפוניות ורחוק ממרכז הארץ. למה הוא עשה זאת? כדי לא לוותר על המשפחה המורחבת, כדי שהילדים שלו ימשיכו ללמוד בבית הספר בצפון, קרוב להורים שלו, לאחים שלו. ובאותה נשימה, כאשר הוא החליט לגור שם, הוא מתלונן על כך שהוא לא מתפתח בצורה מקצועית, שבמקום שהוא גר אין מספיק מקומות עבודה, ולכן הוא לא מתפתח, ולכן הוא לא מרוויח מספיק. הבחירה שלו התקבלה, הוא בחר להישאר לגור בצפון. יחד עם זאת, הוא לא בחר במלואו, כי הוא כל הזמן מתלונן. אם בחרתי ואני יודעת שהבחירה הזאת יש לה תוצאה, יש לה מחיר. אני צריכה להבין ולקבל את המחיר שאני צריכה לעשות לבחירה שלי. כשאותו ארז ילמד להכיל את הוויתור מתוך זה שזה הערך שלי, ערך המשפחה והוויתור, לפעמים הוא תשלום. העבודה משלמת, ההתפתחות המקצועית כאן אולי נפגעת, אבל זה המחיר שאני צריך לשלם כאשר אני בוחר להישאר לגור ליד המשפחה. עוד מקרה של רותי. רותי בחרה להישאר בבית ולגדל את ילדיה. היא החליטה לא לצאת לעבוד ולגדל את הילדים מתוך כך שאימא צריכה, מתוך הראייה שלה שהאימא צריכה לגדל את הילדים, ולכן היא לא הסכימה שהם יהיו ילדי מפתח, כמו שנקרא, או ילדי חוגים, והיא נשארה בבית. באותה נשימה, רותי כל הזמן התלוננה על כך שהיא לא התפתחה מבחינה מקצועית, שהיא לא יצאה לעבוד בעבודה שהיא אוהבת, רוצה, שהיא לא מרוויחה שכר. וזאת לא בחירה מתוך השלמה, כי כשאנחנו בוחרים, אנחנו צריכים באמת לוותר על האופציה השנייה, ולדעת שיש לכל בחירה מחיר, ואי אפשר לאכול את העוגה, וגם להשאיר אותה שלמה, וכדאי, כדאי, כדאי שנזכור את המגבלה הזאת של הבחירה. המגבלה הרביעית זה שהרבה פעמים אנחנו פועלים על טייס אוטומטי. מה זאת אומרת? אני אפילו לא מודע שאני בוחר או בוחרת. אני עובדת על טייס אוטומטי. אני כל הזמן בוחרת אותו דבר. אני חוזרת על אותו דפוס מוכר, אני מגיבה לפעמים מהבטן, אני לא עוצרת לשאול למה בחרתי כך. אדלר מדגיש, כאשר אנחנו מדברים על באמת על כך שאנחנו לא שמים לב שאנחנו בוחרים, שאנחנו נמנעים מלבחור, כשאנחנו לפעמים שותקים, כשאנחנו לא מגיבים, הרבה פעמים היא בחירה. לא להגיב זה לבחור. הבחירה לפעמים היא לא מודעת, אבל היא בחירה. הרבה פעמים אנשים אומרים לי, תראי נעמי, אני לא בוחר. היה לי באחת הסדנאות אזרח ותיק בשם דוד, שאמר לי, אני כל פעם שיש קונפליקט, אני לא בוחר. אני פשוט לא יכול להתמודד עם עימותים, ואני בוחר לא להיכנס לאותו עימות. ושאלתי אותו, האם לא להיכנס לעימות זאת לא בחירה? כי כאשר אני בוחרת לא להגיב, להתרחק, לשתוק, במקום להציב גבול, זאת בחירה. רק כאשר אנחנו לומדים הרבה פעמים לזהות את הדפוס התנהגות שלנו ולהבין למה אנחנו עושים אותו, את אותו דפוס, למה, על מה, מה הוא מגן עלינו, רק אז אנחנו יכולים אולי לבחור אחרת, לשנות את אותו דפוס התנהגות, לא מתוך פחד, אלא מתוך מודעות. אז זה דבר מאוד מאוד חשוב, כאשר אנחנו לא בוחרים. אז אני רוצה להמשיך, לפני שנצא לעוד שיר, ולדבר למה אנחנו לא בוחרים. הרבה פעמים הרבה אנשים לא בוחרים. יש אנשים שאומרים, אני לא החלטתי עדיין, אני זורמת, נראה מה יקרה. אבל האמת הפסיכולוגית מאחורי זה, שגם כאשר אנחנו לא בוחרים, אנחנו בוחרים. הימנעות מבחירה היא צורת התמודדות פסיכולוגית. כאשר אנשים שלא בוחרים, זה הרבה פעמים מתוך פחד. הרבה פעמים מפחד, ממה? מכישלון. כאשר אנשים פוחדים מכישלון, הם בוחרים לא להחליט. פחד מנטישת אפשרות אחרת. פחד להיכשל. הרבה פעמים פחד מלהתחרט. אני פוחד לעשות את זה כדי שאני אתחרט אחר כך. הפסיכולוגיה החיובית, לא רק אדלר, מדברת רבות על החוסר בהחלטה, ומדברת על כך שהימנעות פוגעת בתחושת השליטה של האדם. כאשר אני לא בוחר, אני מרגיש שאני לא שולט על החיים שלי, וגם כשעובר הזמן, פוגע מאוד בתחושת המשמעות. אז לא רק משמעות, משמעות וחוסן נפשי שלנו. אז אני מאוד מאוד ממליצה לקחת אחריות, כי כשאני לא בוחרת, אני מתמודדת עם השלכות אחרות. אני תמיד, אם אני לא בוחרת, אני יכולה להאשים מישהו אחר, כי הוא בחר עבורי. אני אתן לכם דוגמה. בחור צעיר מתלבט האם להגיש מועמדות למשרה כלשהי או לא. במקום לבחור כן להגיש, כי זה במקום עבודה שלו והוא צריך להגיש מכרז, הוא מחכה שיתקשרו אליו, שאולי הבוס שלו יציע לו את זה, אולי מישהו מכוח אדם יתקשר ויציע לו. הוא בוחר לא להגיש עד שמישהו יפנה אליו. הוא אומר, בוא נחכה, אם זה בשבילי, אז מישהו בטח יפנה אליי. בפועל, מה שקורה, אותו בחור למעשה נמנע מלהתמודד עם הפחד. איזה פחד? שאולי הוא ייגש למכרז ויקבל תשובה שלילית. אז מה הוא מנסה לעשות? הוא מנסה ומעדיף להישען על אנשים אחרים. אז יש אנשים באמת שמעדיפים שאחרים יחליטו בשבילם. בני הזוג הרבה פעמים שהוא יחליט. הרבה פעמים שההורים יחליטו, חברים, בוסים, העיקר לא לקחת החלטה. אז כך הם חושבים שהם נמנעים מעימותים או פשוט מרגישים בטוחים. הרבה פעמים זה יוצר אצלהם תחושה אחרת, לא נעימה. עוד דוגמה לבחורה שהכרתי, שושי, היא התלבטה אם לצאת ללימודים. וכל הזמן היא אמרה, אני אחכה שבעלי יגיד לי שזה הזמן. כי אולי זה לא הזמן, אולי הכלכלי, אני אחכה שהוא יגיד לי. אבל מה קורה כששושי מחכה שדווקא בעלה יגיד לה שזה הזמן לצאת ללימודים? היא מוותרת על ההחלטה שלה. היא מחכה שמשהו יקרה מעצמו. הרבה פעמים אנחנו נמנעים מבחירה כי יש לנו איזושהי אשליה שהחיים יובילו אותנו להחלטה הנכונה. אבל הפסיכולוגיה מראה שהרבה פעמים אם אנחנו לא פועלים ואם אנחנו לא עושים את זה, שום דבר לא משתנה. אז אל תוותרו על הזכות הזאת לבחור, כי זה הזכות הכי גדולה שיש לנו כבני אדם, היכולת לנווט את החיים שלנו. אז בואו נצא לשיר, ואחר כך גם תקבלו כלים פרקטיים לבחירה.
יש מלאכים בעולם מחכים לי בדרך, לא צריך למהר, הכל יסתדר, זה יבוא עם הזמן. יש דברים חשובים באמת, זה בסוף בפרטים הקטנים, לפעמים לא צריך לדבר, גם בשקט מצאנו מילים. שרק תחייך כל החיים, זה כל מה שאני מבקשת, בית קטן, גינה לילדים, תמיד אני מאושרת, תדע שאני פחדו שלא תיפתחו, זה יבוא עם הזמן. יש דברים חשובים באמת, זה בסוף בפרטים הקטנים, לפעמים לא צריך לדבר, גם בשקט מצאנו מילים. שרק תחייך כל החיים, זה כל מה שאני בית קטן, גינה לילדים, תאמין, אני מאושרת, תדע שאני
אוקיי, אז איך להתחיל לבחור כשאנחנו פוחדים? הרי הרבה פעמים אנחנו פוחדים לבחור, נכון? אז בחירה במיוחד במצבים משמעותיים בחיים, תמיד נושאת בתוכה פחד. אבל בחירה אמיצה זה לא דווקא לא לפחד, אלא לבדוק את עצמנו על פי הערכים שלנו, המשמעות, החזון העצמי, למרות הפחד. אז בואו נדבר על הפסיכולוגיה גם האדלריאנית וגם הפסיכולוגיה החיובית. בואו נקבל כלים פרקטיים איך אפשר לצאת מקיפאון ולהתחיל לבחור. הדבר הראשון שכשאני רוצה לבחור ואני חוששת, אני פוחדת, זה לזהות את הדפוס ההתנהגות שלי. מתי אני נוטה או נוטה לא לבחור? אז אדלר מציע לזהות את זה דווקא בשגרה שלנו, לא דווקא ברגעים החשובים ביותר. האם אני נמנעת מלקבל החלטות דווקא רגשיות? האם אני מעבירה תמיד את הכדור למישהו אחר שהוא יבחר עבורי? האם אני מחכה שהדברים יסתדרו לבד? אני רוצה לשאול אתכם, כל אחד ואחד שמאזין כרגע לתוכנית, באיזה תחום אתה או את מחכה שמישהו אחר יחליט במקומך או במקומך? תחשבו לרגע, קחו לכם דקה, חצי דקה, ותחשבו באיזה נושא אני לא מחליט או מחליטה, אני נותנת לאנשים אחרים להחליט עבורי. אני מחכה שזה יסתדר. בואו תשמעו על שרה. שרה, אישה בת 60, היא מאוד מאוד רוצה לעבור דירה. אבל היא מחכה שהילדים יגידו לה שזה בסדר לעבור דירה. היא לא שמה לב שהיא בעצם לא בוחרת. היא מחכה שמישהו אחר יבחר עבורה. הפסיכולוגיה החיובית ממש מדברת על מודעות, להבין מה אני, מתי אני לא בוחרת ומחכה שמישהו אחר או שהדברים יסתדרו עבורנו. כאשר אנחנו רוצים להתחיל ולבחור מתוך מודעות, אנחנו צריכים להתחיל בדברים הקטנים. לא ישר לקפוץ למים בדברים הגדולים, אלא בדברים הקטנים. ואני אתן לכם דוגמה. אריק מאוד רוצה לשנות מקצוע, הוא עובד במקום עבודה מסודר, אבל הוא מפחד לקפוץ למים הקרים והעמוקים, ובצדק. אבל אם אתה רוצה, אריק, לעשות שינוי, אז אל תתפטר, לא צריך ישר לקפוץ למים, להגיד מחר אני מתפטר מהעבודה, עוזב והולך לחפש עבודה אחרת. הצעד הראשון כאשר אני רוצה לעשות בחירה גדולה, זה לחפש קודם את הבחירה הקטנה שתוביל אותי בהמשך לבחירה הגדולה. הצעד הראשון, אולי להירשם לשיחה עם יועץ מקצועי, שיחפש עבורי אולי משהו אחר, תעסוקה אחרת שכן תתאים לי, ולאט לאט אני אגיע לעסוק באותו מקצוע אחר. אולי קודם כל להירשם לקורס, קורס קצר או ארוך שאני מאוד מאוד רוצה ומעניין אותי להתמקצע, להתחבר לערכים שלי, לחזון שלי, ורק לאחר מכן, כאשר יהיה לי אולי מקצוע, כשאני אבדוק את השוק, שאולי אני יכול להיות עצמאי באותו תחום, אולי גם וגם, אולי גם לעבוד במקום העבודה שאני עובד, ובמקביל לפתוח עסק עצמאי ולהתחיל להתנהל בו, ולאט לאט, לבחור את הבחירה שמתאימה לי. זאת אומרת, לבחור בחירות קטנות שבעקבותן אני אוכל להגיע לבחירה הגדולה שלי. זאת אומרת, תמיד תמיד לבחור קטן ואחר כך את הגדול. כאשר אני רוצה לבחור, אני יכולה או יכול לשאול, אם הייתי הגרסה האמיצה שלי, הטובה שלי, מה הייתי בוחר עכשיו? לשאול את עצמנו את השאלות האלה, או ללכת אפילו לייעוץ מקצועי שיעזור לי לשאול את השאלות האלה. הרי אנחנו מדברים על לבחור ללא פחד, נכון? אז האומץ לא מגיע מהיעדר פחד. הפחד נמצא, אלא לפעול למרות הפחד. למרות החשש, אדלר קרא לזה אומץ לחיות. הפסיכולוגיה החיובית מוסיפה ואומרת גם כשאני פועל בקטן, אני מרגיש את החיוניות, ואז זה יתגבר לגדול. לדוגמה, דינה הייתה אישה שחלמה שנים לפתוח עסק עצמאי. אך מה? היא פחדה להיכשל. במקום להתגבר על הפחד, היא בחרה להתחיל לצד העבודה הקיימת שלה, לעשות פיילוט קטן. זאת אומרת, זה לצד זה. הפחד נשאר. זה שהיא פחדה לפתוח עסק עצמאי, זה ברור. אבל היא לא נתנה לפחד להמשיך להכתיב את החיים שלה. לצד הניסיון לפתוח עסק עצמאי, המשיכה לעבוד במקום העבודה שלה, ולאחר מכן היא עזבה את מקום העבודה, והמשיכה במקום העבודה העצמאי שלה. זאת אומרת, הפחדים שלנו קיימים, הרבה פעמים הם מגינים עלינו, טוב שהם נמצאים שם, אבל אפשר להתגבר עליהם, ולהגיע למקומות שאנחנו רוצים להגיע אליהם. אז הבחירה האמיתית איננה היעדר פחד, אלא הסכמה להיכנס פנימה, לזהות באמת מה חשוב לי, ולעשות את הצעד הראשון, גם עם הידיים שלנו רועדות. אז נצא לשיר אחרון, ואחר כך תקבלו את חמשת ההמלצות שלי, שיעזרו לכם לבחור גם ברגעים הקשים.
תתארו לכם עולם יפה, פחות עצוב ממשהו ככה, ואנחנו שם הולכים עם שמש בכיסים ומעל גגות הכוכבים, והזמן עובר בלי פחד, ואני הולך לפגוש אותה בגן העדן. תתארו לכם קצת אושר, כי הוא כל כך כל כך נדיר כאן, עיר מגניבה בתוך החושך ושנינו בשמיכה, והיא מלטפת אותי ואומרת לי מחר יקרה מה שרצית, והיא מלאת השתקפויות של עצם ושמחה. תתארו לכם באמצע יום יפה, שמיים עליכם, אהבה איתכם, כן ככה זה קרה. לפתע היא אמרה, אני עוד זוכר אותה כמו בסערה. תתארו לכם אותי נופל לתוך זאת ערה. תתארו לכם עולם פשוט, חדר ללילה, בית בגשם, רחות עצים מלאים בטות, ושנינו שיקורים. אם ניפרד אני רמות, היא לוחשת וגועשת. תתארו לכם עוד הזדמנות לחזור פתאום לנעורים. תתארו לכם את החיים זזים אחורה וקדימה, מה שחסר שום מתמלא, מה שהיה פתאום ישנו, ואני מביט לתוך עיניה ונגנב בכוח פנימה. תתארו לכם אותנו מגשימים את כל החלומות. תתארו לכם באמצע יום יפה, שמיים עליכם, אהבה איתכם, כן ככה זה קרה. לפתע היא אמרה, אני עוד זוכר אותה כמו בסערה. תתארו לכם אותי נופל לתוך זאת ערה. תתארו לכם עולם יפה, פחות עצוב ממשהו ככה, ואנחנו שם הולכים עם שמש בכיסים.
ותארו לכם עולם יפה, היא בתוך החושך, עולם פשוט, תארו לכם קצת עושר.
אוקיי, אז בואו נדבר באמת על הסיכום של המפגש שלנו היום, על השידור הזה. אם אתם יכולים לכתוב את זה, זה יעזור לכם אחר כך בהחלטות שלכם. אז ריכזתי לכם את חמשת ההמלצות שלי לבחירה. והדבר הראשון שכדאי שתכתבו או תזכרו, זה לעצור ולשאול, מה חשוב לי באמת? מה ההחלטה שבאמת חשובה לי? לא מה יגידו, לא מה השכנה תגיד, מה השכן יגיד, מה הדודה תגיד, לא מה נוח, אלא מה באמת 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 משרת את הערכים שלי. מה אני באמת רוצה? כאשר אני אחליט לפי מה שחשוב לי, ההחלטה שלי תהיה הרבה יותר נכונה. כי כשמחוברים למהות, הבחירה מתבארת ואנחנו יכולים לבחור יותר נכון. אז הדבר הראשון, תכתבו, תשאלו את עצמכם מה חשוב לי באמת. ההמלצה השנייה שלי אליכם, מאזינות ומאזינים, תבחרו פעולה קטנה. לא החלטה גדולה, ענקית, כאשר אתם חוששים לעשות את הצעד, לקפוץ למים העמוקים. גם צעד קטן בכיוון הנכון שווה הרבה יותר ממחשבות שמתבשלות ומתבשלות בראש ולא נעשות. לדוגמה, שיחת טלפון, טיוטה, לכתוב מה אני רוצה, בירור ראשוני לגבי ההחלטה שאני רוצה לעשות, כל מה שאני יכול לעשות על מנת שיקדם אותי לבחירה הגדולה שאני נמנע לעשות. ותזכרו, גם לא לבחור זו בחירה. כאשר אני בוחר לא לבחור, אני עושה את הבחירה שלפעמים, הרבה פעמים, תביא אותי לתסכול ולתחושה מאוד מאוד לא טובה, כי לא בחרתי. וכשאני לא בוחר, אני בוחר להביא את עצמי הרבה פעמים לתחושות לא מספקות. אז ההמלצה השנייה, לבחור פעולה קטנה, לא החלטה ענקית, שתוביל אותי בסופו של דבר להחלטה שאני רוצה וזקוק לה. ההמלצה השלישית שלי, אל תיתנו לפחד לנהל אתכם. אל תיתנו לעייפות או לדחיינות להחליט במקומכם. כי הרבה פעמים אני עייפה ואני אומרת אני אעשה את זה מחר ומחרתיים ושבוע הבא ועוד שבועיים ועוד שנה ועוד שנתיים ואני לא עושה ולא עושה. ברגע שאתם מחליטים, תבצעו, תעשו. תנו להחלטה שלכם גושפנקה. תבדקו הרבה פעמים, האם אני בוחרת מפחד כדי לרצות מישהו אחר, או אני פוחדת, או אני מחליטה ובוחרת עבור עצמי. אז אל תיתנו לפחד, לעייפות או לדחיינות להחליט במקומכם. ההמלצה הרביעית שלי אליכם, מאזינות ומאזינים, בחירה מתוך רצון לרצות, גובה מחיר. תזכרו את זה, כשאני רוצה לרצות מישהו אחר ועושה את זה עבורו, בסופו של דבר אני אשלם מחיר. אם אני עושה את זה לא כדי לרצות, אלא אני עושה את זה באהבה, ברצון לתת, זה משהו אחר. אבל אם רק לרצות את הצד השני, אני אגבה מעצמי מחיר כבד מאוד, כי זה ילווה במשך הזמן בחוסר ביטחון. זה יוריד לי את החוסן הנפשי שלי. וההמלצה החמישית והמאוד מאוד מאוד חשובה, האחרונה אבל המאוד חשובה, תסכימו גם לטעות, גם לפעמים ליפול, כי אין בחירה מושלמת, יש התנסות, והרבה פעמים הבחירות שלנו מפילות אותנו, אבל הן גורמות לנו לקום, להתחזק ולהפוך למי שאנחנו. רק מי שבוחר, מאזינות ומאזינים, הרבה פעמים מתקדם. רק מי שמוכן להתנסות, מגלה אפשרויות שהוא לא הכיר. אז אם אתם, כל אחד ואחד מכם, שהזין לתוכנית, עומד באיזושהי צומת, או אפילו מרגיש תקוע, אולי זה הזמן עכשיו להפסיק לחכות ולהתחיל לבחור. מאזינות ומאזינים, הבחירה היא זכות, והכי חשוב היא הזמנה להכיר את עצמנו מחדש. אז תבדקו את עצמכם, איזה החלטה אתם רוצים לקחת מחר בבוקר. מאזינות ומאזינים, הגענו לסיום התוכנית, זה עבר כל כך מהר, אפילו אני לא הרגשתי איך זה עבר. כמו בכל תוכנית, אני רוצה להזכיר את האחים והאחיות שלנו החטופים שם בעזה, בתקווה ובתפילה שיחזרו במהרה כולם ויזכו גם הם לחירות. לא נשכח את כל החיילים והחיילות שנמצאים עכשיו ברגע זה, שומרים עלינו, מגינים עלינו, תוקפים שם. בואו נתפלל שיחזרו כולם, כולם, כולם הביתה לשלום, וכל מי שנפגע, כל החיילים, כל החיילות שנפגעו, בואו נתפלל שיחלימו כולם. תודה רבה שהייתם כאן איתי, מאזינות ומאזינים. נתראה בשבוע הבא בתוכנית חדשה מרתקת. אז אם את או אתה מצאתם ערך, נתרמתם מהתוכנית, אתם חושבים שהיא יכולה להועיל למישהו אחר, תעבירו. העתק הדבק, תשלחו למישהו. לעשות טוב בעולם, זה תמיד זכות. מאזינות ומאזינים, אני רוצה להגיד תודה לאחד שלי שם, שמלווה אותי כל תוכנית, משה חייקה. אני נעמי חייקה, להתראות בשבוע הבא.
שהשמש בם זורחת והעיר כולה פורחת כמו השיר. ימים טובים, לא אכפת לך הפסולת והדיזל והסולר באוויר. ואז אתה קטן ופתאום עשיר כמו הבעל הבית של העיר. ואז אתה קטן ופתאום גדול מהכל. ימים טובים שהלבבות מתרחבים ובני אדם אז נפתחים כמו פרחים. ימים טובים והעיר כמו בית תחפושת ואתה מביא לבושם של פרחים. ימים טובים ואפשר אז באופנוע ברחובות ריקים לנסוע תותחים. ואז אתה קטן ופתאום עשיר כמו בעל הבית של העיר. ואז אתה קטן ופתאום גדול מהכל. הנה להם ימים טובים שהלבבות מתרחבים ובני אדם אז נפתחים כמו פרחים. שיר כמו בעל הבית של העיר. ואז אתה קטן ופתאום גדול מהכל. ואליהם ימים טובים שהלבבות מתרחבים ובני אדם אז נפתחים כמו פרחים.
שהשמש בא